טוב, צהריים טובים. אז כהרגלנו אנחנו לומדים יסודות מאוד מאוד חשובים. כן. טוב, אנחנו במוסר אביך, פרק ב', פסקה ג'. התחלנו את העניין הראשון בפסקה. אני רוצה רק להתחיל מהשורה האחרונה של הפסקה הראשונה, בסדר? כן, פסקה ג' בקטע הראשון שלו. ואני רוצה לאחוז במשפט האחרון של הפסקה הזו. זה משפט מאוד מאוד יסודי, משפט מפתח לבנייני עבודת השם. והוא אומר הרב דבר כזה, כשאנחנו באים ומתקנים את עצמנו, כן? עושים עבודת המידות, עבודת התיקון, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לסדר, לתת לכל כוח מכוחות הנפש שלנו את מקומו, כן? ואם אנחנו באים ומבטלים כוח מכוחות הנפש, כן? אז אנחנו הולכים, הייתי אומר, נגד הקדוש ברוך הוא ממש. למה? כן? כי ודאי אין הדבר מקרי, כן? הנטייה הטבעית שלנו לכל דבר ודבר, גם נטיות שליליות, כן? כמו חומר לנטיות חיוביות. אפילו נטיות שליליות, עבודת התיקון היא, מה עבודת התיקון? כן? לתת לכל נטייה את מקומה. אומר הרב, מה קורה כאשר אנחנו הופכים את הסדרים? כאשר אדם הופך את הסדרים הטבעיים שלו, אומר הרב, משפטים מאוד חריפים. מה אומר הרב? המבטל את הסדר, אתם רואים את המשפט? המבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך. מה הכוונה? אדם שיש לו נטייה טבעית, זה הנהגה אלוקית, זה ודאי הנהגה אלוקית. כן, כאשר בא בן אדם ומבטל את הסדר הזה, אומר הרב, מה זה? הרי הוא מחריב, מהרס, לא פחות מזה. אתה לוקח נקודה שקיימת בעולם, אמת שקיימת בעולם, תכונה שקיימת בעולם, ואתה מקלקל. ממשיך הרב כותב את המושג הזה, גם מקלקל, הורס, כן? ולכן, זה אפילו בנטיות שליליות. כל שכן וכל שכן בנטיות חיוביות, כן? בנטייה טבעית. אז עבודת התיקון הוא מה לעשות? לתת למידה הזאת מקומה, כן? מידה מלשון כפשוטו, מידות, לסמן, כן? כפשוטו, סמטימטר, כלומר לכל, לתת סדר לדברים. יש תכונה, רצון לחיות, רצון לכסף, לתת לשאיפה הכלכלית הזו מקומה. אם אתה תבוא ותגיד אין דבר כזה, אז לא רק שזה לא ילך לך, אלא שזה גם מבחינה רוחנית, זה דבר שלילי, זה דבר לא נכון. טוב, מהרב, עכשיו הרב לוקח את זה לנקודה יותר עקרונית. אומר הרב, דע לך, המשקל של הנטייה הטבעית זה לא רק המשקל עצמי לעצם הנטייה הטבעית, אלא בעצם זה נקודת פתיחה לכל עבודת השם. כלומר, יש לך נטייה טבעית, ומה התורה עושה? ומה הקדוש ברוך הוא עושה? לוקח את הנטייה הטבעית שלך ומפתח אותה. זה כל התורה כולה, כן? כלומר, האמת האלוקית, כן? באה לכוון ולתת, כן? לתת מבט אלוקי, לתת מבט אמיתי לאותה אמת שקיימת בך, כן? למשוך אותה למעלה. אומר הרב, זה המשפט האחרון, כל התורה בנויה גם כן על פי סוד ההמשך לעניין הנפש. זאת אומרת, בעצם התורה נמצאת בנפש. למה זה ככה? זה לא שיש, אנחנו יכולים לתפוס נפש זה עניין אחד, תורה זה עניין אחר. זה ודאי לא ככה. אלא נפש, כן, גם בלי שאתה לומד תורה, הנטייה הנפשית נובעת מאמת אלוקית. כלומר, נובעת, בשפה אחרת, במקום להגיד אמת אלוקית, נובעת מיסודות תורניים, פנימיים, שקיימים בך. כל מי שכן, כמו שחז"ל אומרים, שכל מי שנולד יודע את כל התורה כולה, נכון? אלא מה? מלאך מה? סותר אלפים, כן. כלומר, הנטייה הנפשית היא נקודת אמת בסיסית שנמצאת בך, אלא מה? כאשר זה בלי הכוונה, בלי תורה, זה בוסרי. וכשזה בוסרי, אז גם זה יכול להתקלקל, כן? ודאי זה יכול להתקלקל. ולא רק שזה יכול להתקלקל, זה ודאי מתקלקל. אבל כאשר אנחנו באים ומרוממים ומתקנים ועושים פעולה חיובית, מה יהיה פעולה חיובית? לומר אדם, שכח מה שחשבת, מה שרצית, בוא נבנה דבר חדש, עזוב את הנטייה הטבעית שלך. ניתן דוגמה הכי פשוטה. למשל, גמילות חסדים. סתם דוגמה הכי... בכל עניין יש את הדוגמה הזו, אבל גמילות חסדים זה פשוט. אפשר לומר לבן אדם, גמילות חסדים. אדם יש לו נטייה לתת. נטייה חיובית לתת. בכל הייתי אומר שבאה התורה ואומרת, שמע, תגמול חסדים. אז לכאורה, הדרכה היא לומר, עזוב, שכח את כל הנטיות הרגשיות שלך, שטויות, תתנטרל. אתה תעזור לבן אדם מצד האמת הגדולה שצריכים לדאוג טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. בלי קשר לנטייה הטבעית הרגשית הזו, הבוסרית הזו. הייתי אומר בטעות שהבוסריות הזאת היא מזיקה לתורה. כן? שמעתי ככה, זה לפני הרבה שנים ככה, איזה עניין כזה ש... יש שאלה חינוכית, האם לפתח בילד תפיסת עולם אמונית בוסרית? נגיד בגיל 15, 14, 16, כן? למה לא? נגיד למה לא? כי אם ייבנה בו תכונה בוסרית, אחר כך אתה רוצה לבנות בו קומה יותר עליונה, זה קשה מאוד. כי תפיסת עולם מאוד בוסרית, מאוד ילדותית, מאוד מקומית, דוגמה, סתם. דוגמה, התכונה הזאת של גמילות חסד בלי תורה. יש אנשים, נכון, שניהם. אנחנו יודעים שזה לפעמים, יש בזה מימד בוסרי, כלומר, זה לא מכוון על פי אמת, זה לא, המניע של זה הוא לא תמיד מניע אמיתי, לפעמים המניע של זה הוא מניע רגשי. כן? אני נתתי דוגמה לעניין אחר, שיש ויכוח חינוכי בזה, בעניין אמונה. האם זה נכון לבסס בעניין אמונה בוסרי של ילדים קטנים? למה לא? תשובה פשוטה, כי אם אתה עכשיו כך בגיל 20 תבוא ולנסות לקחת את הילד הזה לתת לו בניין אמונה אמיתי, אמיתי ורציני, כן, עם זקן, אז זה קשה לבנות את זה, למה? כי הבוסריות זה נזק, הפוך, לפעמים המצב הקודם שהוא מתקבע בך, מצב נמוך מתקבע, והוא מקשה להתרומם למצב אחר, נכון? או, אז אותו דבר גם בנייני אמונה, אותו דבר גם בנייני מידות. האם אנחנו עוזבים את הבוסריות, תפיסת עולם בוסרית נמוכה, מצומצמת, והולכים תפיסת עולם נקייה, סטרילית, הנה, יש כאן ספרים, כתבי הרב, כן, עזוב את המאה, כן? או, אומר הרב, לא ככה, לא ככה. התורה היא סוד התורה, מה סוד התורה? תראה מה הרב כותב. כל התורה בנויה גם כן לכאורה. צריך להיות גם כן. הרי על פי סוד, שורה האחרונה בפסקה, על פי סוד, איזה סוד? ההמשך לעניין הנפש. מה הסוד בזה? מה זה סוד? מה? גם קשור לנקודה הזו, כיוון שבעצם יש כאן חיבור של אמת של למעלה לאמת של למטה. אנחנו לא נוטשים את התפיסת עולם הבוסריות שלנו. אנחנו לא אומרים שכך, סגור מעדפים, תקבל את האמת. הנה, יש כאן רב עם זקן, תקבל, אז לא תשתויות מה שאתה... לא מה נדבר על הנקודה האמונית, עבודת השם. אלא בדיוק הפוך, לא ככה. אתה לוקח את הנקודה הטבעית, הנפשית, אתה לא עוזב אותה, אתה זוכר אותה, ואתה מרומם אותה צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד. זה סוד ההמשך לעניין הנפש. כפי מה שיוצרה יודע עניינה, כלומר, הנפש היא גדולה, אומנם כרגע, לפני שאתה לומד תורה, יש בוסריות? האם בוסריות, אנחנו מתנתקים מהבוסריות? האם אנחנו אומרים, טוב, זה בלי תורה, זה לא רציני, או בדיוק הפוך? אנחנו לוקחים את התכונה שבאנו ומרוממים. עכשיו כאן הרב...
אבל אם אנחנו מבטנו את כל הנפש,
נכון, זה בתנאי שאנחנו מבינים שיש שלב קודם, תיבת נוח, נכון, לא יש כוח. כל זה אחרי תיבת נוח, ודאי. בלי תיבת נוח אי אפשר לרומם. נכון, נכון, אנחנו כבר למדנו כמה שיעורים. אנחנו יודעים שיש שלב של תיבת נוח.
אבל אחרי זה אפשר לחזור.
אבל אחרי שיש תיבת נוח צריכים לדעת שזה האמת הגדולה. כן? האמת הגדולה, סוד, ההמשך נהיה הנפש. התורה לוקחת, ולפי זה לכל אחד יש תורה משלו. עוד נפקא מינה. אם זה לא ככה, אז התורה היא כללית. יש כללים במידות. כן, יש כללים. איך צריך להיות בענווה, איך צריך להיות באמונה, איך צריך להיות בזה, כללים. מסדר. כן, יש כללים. והרב שבעצם התורה, לכל אחד יש את התורה שלו, זה מתחבר לנקודה הזאת, אז שימו לב. אנחנו, התורה ממשיכה את הנפש של כל אחד כאן מהשולחן הזה, נכון? זאת אומרת, יש כאן בעצם חוכמה אישית, לכל אחד צריך לברר מהי התורה שלו. אי אפשר כאן לחכות, אין כאן זיופים. אי אפשר להגיד, טוב, הרב יש לו תורה כזו, אני מעתיק. צריכים בעיניים מה שהרב אומר, כן? אני מעתיק, לא. לפעמים יש מצב כזה שאין ברירה אלא להעתיק, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה הרבה יותר מזה, שיש כאן המשכת הנפש. אדם עושה בירור נפשי, מי שמדלג על השלב של הבירור הנפשי, זה לא זה. לא. מה זה כל אחד והאמת שלו? האמת הגדולה יוצאת, לא, יש אמת כללית. היא נמשכת, היא מתחברת לאדם באופן סובייקטיבי. יש אמת אובייקטיבית, זה לא נכון. 70 פנים, טוב, זה סוגיה בפני עצמה, צריך להבין את זה. מה זה כל אחד האמת שלו? זה פלורליזם, אין אמת. זה לא נכון. יש אמת, ויש את העקרונות הכלליים ואת היסוד האמונה, שהם מתחברים לאדם כל אחד באופן שונה. לכן אנחנו ראינו בתחילת מוסר אביך, על מה נאמר שהיא חוכמה, מה המקצוע היחיד בתורה שנאמר עליו שהוא חוכמה? יראת השם, למה? זוכרים למה? כיוון שהמושג חוכמה זה מושג שדבר שלא יכול להעתיק. אתה לא יכול להעתיק מחבר. אתה צריך להיות יצרני. אתה צריך להיות מקורי. יש מקצועות בתורה שאפשר להעתיק. הנה, הרב אמר סברה כזו בגמרא, אני אעתיק. הנה, הרב כתב, נכתוב, הנה, הרב אמר סברה כזו. אמרנו שבעירת השם אי אפשר להעתיק, אי אפשר. כי כל אחד יש לו את האות שלו בתורה. אז דווקא כאן צריך את היצירתיות השכלית הכי חשוב, הכי גדולה. ראינו את זה, נכון, בפרק א', הרב חוזר ומסביר את זה. עכשיו הרב אומר, לגבי הנושא הזה של בניין האמונה, בניין עבודת השם, בניין היחס שלנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו דיברנו על הכלל, בואו ניתן דוגמה. הרב כאן נותן דוגמה מאוד עקרונית. לכאורה, יש מה שנקרא מדרגה של עבודה מתוך אהבת השם. בסדר? איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם הסוגיה הזאת של אהבת השם? לכאורה זה מתחיל מלמעלה למטה, מה כאן אני מתכוון? אני לומד במכון מאיר, או שאני מטבעי מאמין, או שכן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן את העולם הזה, ואני, כן, אחרי שאני כן, מחובר לנקודת האמונה, כן, היסודית והברורה, מתוך כך אני מגלה, כן, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעבוד את השם, ומתוך כך אני עובד את השם. אז עבודת השם לכאורה הנורמלית היא, הנקייה והגדולה לכאורה, לא מתחיל מהנטייה הטבעית שכיף לי לעבוד את השם, לכאורה, לא מתוך זה, אלא נקודת עבודת השם שבאה מתוך אהבה או באה מתוך יראה, זה לא בא מתוך איזו נקודה פרטית, ההפך, זה בא לכאורה מתוך נקודה כללית, כלומר, לא מצד שכן, זה מאוד מתאים לי לעבוד את השם, נכון? כן, זה כיף תפילין, סבבה. נדע מה. לא, זה בא מתוך איזשהו מהלך גדול שאדם יוצא מתוך האדמות הפרטיות שלו, והוא מגיע למסקנה השכלית שיש בורא בעולם, ואחר כך הוא נפגש עם התורה, שהתורה מצפה, כן, יש מצוות ויש מידות. ואז מהלך עבודת השם הוא מלמעלה למטה. אני קולט מה האמת, ומתרומם לאמת התרוממות נפשית, אבל עדיין זה מתחיל מלמעלה למטה. כאן הרב אומר, לפי המהלך שאמרנו, סוד ההמשך לנפש, שגם לא רק ענייני מידות של, אני יודע מה, אפשר להבין את זה, למשל, במידה של צדקה. זה אפשר להבין. צדקה, אתה לא מתנתק ממידת הטוב שלך, אלא אתה מושך את מידת הטוב שלך ומשכלל אותו. כן? יוצק במידת הטוב שלך תוכן תורני. אומר הרב, זה אפשר להבין. עכשיו כאן הרב מחדש חידוש גדול. העיקרון הזה נכון לא רק במידות הפרטיות, אלא גם בעצם המניע לעבודת השם. עצם אהבת השם מתחיל מתניעת נפש טבעית, הייתי אומר בוסרית. עוד מעט נראה. עכשיו הרב מסביר מה. אומר הרב, שימו לב. הכוח של הכרת טובה הוא כוח גדול בנפש. מה זה הכרת טובה? מה זה הכוח הזה? בוא ננתח את הכוח של הכרת הטובה. כן. אדם, הכרת טובה, מישהו עושה לך טובה. קודם כל צריך להכיר מה זה טובה. כלומר, צריך להבין, אנחנו צריכים להגדיר. כלומר, כאשר באים ועושים לך משהו טוב, אתה, א', אתה מכיר בזה שזה טוב, זה גם עבודה. זה לא פשוט. לפעמים נותנים לך טוב, אתה לא מכיר את הטוב. כן? ב', אתה גם מכיר שזה לא דבר טריוויאלי. זה לא דבר שמגיע לך. זה בעצם אתה מקבל ממישהו, למשל מההורים, זה דבר שמבחינת האמת לא היה מגיע לך, ויש כאן טוב שמגיע ממישהו. ואם הטוב הזה מגיע ממישהו, אתה צריך להעריך אותו. אתה צריך, כן, לכבד אותו. זה יסוד של כבוד אב ואם. וזה היסוד הזה חייב לנבוע ממידות. מה קרה ממידות? כי באמת, האדם כאשר הוא רואה את עצמו במרכז, הוא לא יגיע להכרת הטוב. למשל, אתם מכירים ילדים שאין להם הכרת הטוב? מה? אתם מכירים ילדים כאלה עם זקן שיש לו? מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, שאם אדם בעצם אומר, טוב, המציאות הוודאית, עיקר העולם זה המציאות שלי, זה אני צריך להיות כאן, וכדי שאני אהיה כאן, הקדוש ברוך הוא הוליד את ההורים שלי כדי שאני אהיה. כלומר, מתחיל מהסוף להתחלה. כן, אתם מבינים? אני קיים, זו העובדה הקיימת, זה המרכז, והמניע שיהיה כיף לי בעולם הזה. וטוב, סידרו את העניינים, מישהו סידר את העניינים, אולי הקדוש ברוך הוא לא יודע מי, הטבע סידר את העניינים. שיהיה מישהו שידאג לי, ואז אם הוא לא דואג, יש גם אפשר להתקשר לאיך קוראים לזה? לילדים, יש אחד דוקטור שדואג לילדים, יצחק קדמן. אפשר להתקשר לדוקטור, להגיד לו, מה זה? ההורים לא עושים מה שמגיע לילד. כן. שלום הילד, זה חוסר מידות בסיסי, זאת אומרת, הנקודה האגואיסטית, שאדם רואה את עצמו במרכז, שכל העולם סביבו, כן? זה דרך אגב חוסם לגמרי מהכרת הטוב. אומר הרב, ואין היה בכמה מקומות, מצאתי 6-7 מקומות, שאומר, יסוד עבודת השם הוא נובע מהכרת הטוב. כלומר, מי שאין לו הכרת הטוב, כלפי ההורים שלו, סימן שיש נקודה אמונית מאוד בסיס, מאוד מאוד רקובה. זה לא דבר, אתה יכול להגיד, אני עובד השם, צדיק, אבל יש לי בעיה, אני לא מסתדר עם ההורים. לא, זה לא, לא, המילה לא מסתדר עם מילה יפה, אני יודע. לא מסתדר, הכוונה שבעצם אתה לא רואה את זה שבעצם ההורים שלך, אתה קיבלת טוב, אתה קיבלת דבר שבעצם לכאורה לא היה מגיד לך. ההורים האלה השתתפו ביצירה שלך, כן? יש כאן איזו נקודת השפעת טוב כן, הגיע ממישהו אחר אליך, כן? אתה זכית להתחבר להורים שלך, בדיוק הפוך, במקום התפיסה שאתה במרכז, ואיכשהו יש כאן הורים שהם חייבים לך וכו' וכו', בדיוק הפוך. אתה זכית להיוולד להורים שלך, כן? ואתה כל יום ויום אומר, זה לא בנה לי, זה לא מגיע לי, זה לא, כן, הנה, אם לא נותנים לי, אז זה בדיוק הפוך. אתם רואים את הילדים שאומרים תודה רבה ילדים שאומרים תודה רבה להורה שקונה לו קרמבו. האמת היא ברוך השם, אני יודע שאשתי, הדבר הראשון שככה מאוד מאוד חשוב לה אצל הילדים, זה שהם יגידו תודה רבה כל הזמן. ברוך השם, אני רואה שזה כאילו, איך אתה מטייל, אגיד לך תודה רבה. זה הרגלים, זה הרגל מאוד מאוד מאוד. זה לא בנאלי. מתוך זה גם מגיעים לאמונה. הרב כותב בעין הים, במקום אחר, אין לנו זמן יותר מדי. מתוך הרגל של הכרת טובה, כלומר, אם תמצא בן אדם שהוא, אפילו לא דתי, אבל יש לו תכונת ההכרת טובה, דע לך, הוא יגיע לאמונה. ככה כותב ספר החינוך, לפחות את זה מפורש. במצוות כיבוד אב ואם מפורש מה שכרגע אמרתי. אומר הספר החינוך, מצוות כיבוד אב ואם, לכבד אב ואם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, וכו'. אומר הרב ככה, משורשי המצווה, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומעושה בתכלית, לפני האלוקים והאנשים, ושייתן ליבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם. הפוך, אתה זוכה להיות ילד של הילדים. אתה זוכה, ברוך השם, זכיתי להיות ילד של ההורים שלי. תודה רבה בך שעולדתם אותי. זה לא דבר מובן מאליו שאני נולדתי. מה? נכון, נכון. המידה הזאת, שלא אני במרכז, תפיסת העולם האידאית, שאתה לא תופס את העולם בצורה, באופן האגואיסטי, שאני במרכז, וכל הנקודת, תפיסת העולם החומרית הזאת, כן? נקודת מוצא שיהיה לי טוב בעולם. ואם זו נקודת מוצא שיהיה טוב, כן, שיהיה כיף, אז ההורים שלי רק משמשים אותי, נכון? ההורים רק החיתים זה לזה שיהיה לי כיף. אבל אם אתה לא רואה את זה ככה, עובר הפוך, המציאות העולמית, אתה זוכה להתחבר למשהו גדול. וההורים שלך הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, שאתה תיוולד, ואתה מתחבר, כן, זכית להתחבר לעולם הזה. על ידי ההורים, ההורים הם שליחים שלך, של הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרב, שימו לב, ועל כן באמת ראו לו לעשות להם כבוד וכל תועלת שיוכל. כי הם הביאו לעולם, וגם ידעו בו כמה יגיעות וקטנותו. כמה יגיעות. קצת עזרו לו, נתנו לו כמה טיפים, קצת כסף. כן, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה. דרך אגב, היום זה נורא קטסטרופלי. יש משפחות עם שני ילדים, כמו שאומרים, וכלב. הם נהיים עבדים של הילדים שלהם. ואם הם קצת סוטים, אז הילדים כבר ממש מרגישים, מה זה? מה זה? אתה לא עולה ציפיות? מה עם החוג הרביעי שלו? שימו לב, אומר הרב, כיבוד אב ואם זה מפתח לאמונה. אומר ספר החינוך, וכשיקבע זאת המידה בנפשו, שימו לב, כאשר אדם באמת קובע בנפשו את כיבוד אב ואם, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא. שימו לב, אדם מתרגל להיות מכיר טובה, אז הוא יתרגל גם להכיר בטובת האל. מה המרכז? העולם המרכז, והקדוש ברוך הוא זכה. איך אומרים מוע שמה? שיש את העולם, זה המרכז, ויש איזה מישהו למעלה, שכן, הוא מכוון שהעסק יהיה בסדר, כן? או שכל המציאות העולמית, כל כולה טוב אלוקי. אין כאן דבר מנהלי, טוב, העולם הוא קיים, זה כבר מציאות. בדיוק, הפוך. הכל חסד אלוקי מאלף עטף. זאת האמונה הגדולה. כן, עצם היותנו בעולם זה חסד, הבריאות שלנו זה חסד, המציאות שלנו, כל דבר ודבר, כל נשימה ונשימה זה חסד אלוקי. אז אומר הרב, מי שמתרגל לכבד את ההורים שלו, דע לך, מי שמתרגל לכבד הורים, כשיקבע זאת עמידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון. וכשיוציאו לאוויר העולם וסיפק צורכו כל ימיו והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת. כן, יש לך שכל, אתה אדם, אדם חכם, גאון. הנה, מה, זה אני? יש לי איי-קיו, אתה לא מבין שהכל כאן אלוקי. כן? שילולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס הפרד, איך אין להבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא. עד כאן. ספר החינוך, בסדר? מצווה למד ג' מצוות כיבוד אב ואם. כיבוד הורים שורש לאמונה. מצווה למד ג', בסדר? מהרב, כוח של הכרת טובה הוא כוח גדול בנפש. זה נקודת מבחן מרכזית. זה קשור לגאווה וענווה וסבלנות. כל המידות, הרבה הרבה מידות קשורות לנקודה של הכרת טובה. שמה שיש לך, זה לא זה מגיע לי, תן לי, הכל לי, ביס לי, כן, קרם לי, כן. אלא בדיוק הכל, גם מה שיש לי זה הכל חסד מההורים, כן, גם מחברים, שאדם חי בחברה. לפעמים אדם מתוסכל, הוא חושב שמגיע לו, כן, שיעזרו לו, שזה. לא, צריך לדעת שכל מה שאתה עכשיו במציאות, יש לך חברותה. תודה רבה שזכיתי להיות חברותה של מישהו. תודה, כל דבר. מה? כן, כל דבר, זה יומיומי, זה כל שנייה, דבר שהוא משמעותי בנפש. אם אין לך הכרה טובה, זה בעצם סימן, זה בעצם הבידה הזו, סימן לריקבון נפשי. ריקבון מידתי מאוד מאוד גדול. תדע לך, תמצא בן אדם כזה, תדע לך שצריך הרבה הרבה קליפס. הרבה הרבה קליפס לנקות. אני אומר, אדם צריך להתחיל, כאשר יש מצב שיש קלקול ביחס עם ההורים, קודם כל תקן את היחס עם ההורים, אחר כך תבוא למכון מאיר. או ביחד. כן? אולי אתה בא למכון מאיר, לומד את זה, וזה עוזר לך עם ההורים. אבל זה דבר שאי אפשר להתעתק ממנו. זו נקודה מאוד 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 קשורה בנפש, מאוד מאוד מהותית בנפש. זה בעצם שאלה, אם נפש טובה, אם נפש היא רואה את המציאות כיש כאן טוב שאני מקבל, או נפש... נפש כזו שאין הכרת הטוב היא כל כולה בכעס. למה כל כולה בכעס? כי ממה נפשך? מה שיש לי, מגיע לי. ומה שאין לי, צריך להיות שלי. אז אני כל הזמן כועס. אתם מבינים? טיפוס, זה בדיוק הטיפוס. הוא כל הזמן בכעס, הוא כל הזמן בעצם בתלונות. כל הזמן ב... כן. אשתך נותנת לך כוס קפה. תודה רבה. אשתך תולדת כביסה. תודה רבה. וואי, זה כל הכבוד לך. כל הכבוד. מה, היא חייבת לך לתת כביסה? כן? תודה רבה. תודה רבה. אז בוא נראה. הכוח של הכרה טובה הוא כוח גדול בנפש, שכפי מעלה טהרתה. שימו לב, שיש מדרגות בזה. יש את המדרגה הבשרית, שאדם יש לו נטייה טבעית מאוד מאוד בסיסית. נותן לך משהו, תגיד תודה. אבל יש בזה הרבה הרבה מדרגות. כפי מעלת טהרתה, כלומר, כאשר הדבר מגיע יותר ויותר לתפיסת עולם אמונית עמוקה, יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל. שימו לב, אנחנו, ברוך השם, יש לנו הכרה טובה, אבל אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו טיפ-טיפה חסר בזה. אז כאן, אם נשאל שאלה, מה יגרום לנו יותר להתעצם מהכרה טובה, אומר הרב, כפי מעלת טהרתה, מה זה מעלת טהרתה? מה זה? מקווה, מה פירוש טהרה? כן? שהמושג הזה, טהרתה הכוונה, שהמושג הטבעי הזה, הנורמלי שבנפש, הוא מקבל המשכה מאיפה? מהתורה, כן? זה טבעי לי, אבל אני יושב ולומד ועוסק בשאלת, בסוגיה הזאת, בדיוק של הכרת טובה. אז אם אתם רוצים, יש רשימה שלמה של פסקאות של הרב קוק על זה, ומדרשים על זה, של הכרת טובה. מטהר ומרומם ומברר מבחינה רוחנית, מה היסוד, מה העצמה, ומה העומק של הכרת טובה. דרך אגב, זה בכל מידה, בכל עניין, כן? איפה זה? תרצה, אתן לך רשימה. כן, אז אומר הרב, מה שמעצים לך את הנטייה הטבעית היא שאתה מטהר, מטהר זה מרומם, כן? הופך את הדבר ליותר תורני, יותר אלוקי. וכפי מה שאדם שלם בדעתו, נכון, איך אדם יהיה שלם בדעתו? על ידי תורה, מתמלאה התרשמותו ממנו. מה זה ממנו? ממנו, ממי? תסתכלו בפנים. מה? מהכוח הזה. מהכוח הזה, הכרת הגדול שכבר נמצא בו, שימו לב.
זה לא נקיות, זה נקיבה.
מה? מהכוח, אני חושב, הכוח הזה. אני חושב ככה, שאדם יש לו כוח, אבל אדם גם צריך להיות, להוציא אותו לפועל. כלומר, לפעמים אדם יש לו את הנפש, את התכונה הזאת בנפש, כן? אבל לא תמיד האדם... יודע להתרשם נכון ממה שיש בו. נכון? קורה לפעמים. יש ביטנטייה הזאת, אבל אני לא מתרשם מזה עד כדי כך שאני אגיד לאשתי תודה רבה שתלית כביסה. כן? נכון? אבל אם אדם מעצים את זה, הוא הופך את זה לתורה ולומד את זה ולוקח פנקס על כל מידה ומידה, הרב קוק ידוע. פנקס. רשם לעצמו, עבודת המידות. כן? כן. על כל מידה ומידה. זה מעצים, זה נהיה תורה, זה לא נהיה מספיק טבעי, כן? אבל הטבע הזה מקבל עוצמה של תורה. אז ממילא הדבר הזה מקבל עוצמה של יומיומי, עוצמת חיים. אומר הרב, התנועה הזו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש. מה זה התנועה? זה לא רק מידה בוסרית, אלא זה תנועה ממשית, כן? באופן טבעי. זה כמו שאדם הוא באופן טבעי, כן? מזיז את היד שלו ימינה, שמאלה, טוב, תנועת הכרת הטובה. כל יום, כל רגע ורגע שאתה הולך. כן, מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, כן, מכיר טובה להורים שלי, לשכני, הכל, שום דבר שלי לא מגיע לי, שום דבר, כל, לא מגיע לי כלום. זהו, זה המשפט המפתח. הרגשה כזו. ככה אדם חי, דרך אגב, אולי גם זה לא אולי, זה ודאי מפתח גם לשמחה. כן, אם זה לא מגיע לי וזה יש לי, ברוך השם. כן, ברוך השם יש לי, למרות שזה לא אמור להיות שלי. כל דבר, יש לי, למרות שזה לא אמור להיות שלי. שימו לב, הרב מושך אותנו לעניין האמונה. כן, והרב, הוא ביסוד חוקה, המתאים לשלמות המציאות, באמיתת החוכמה העליונה. הרב, שתכונת הנפש זה לא תכונה סובייקטיבית, אלא המציאות, כל המציאות היא מתאימה. כלומר, כל המציאות בנויה מזה ששום דבר לא מחויב. עוד פעם, המציאות באופן שיטתי בנויה ככה. זה לא רק תכונה רגשית סובייקטיבית. טוב, אדם מרגיש שלא מגיע, נותנים לו דבר שלא מגיע לו. מהרב, עומת נראה את זה, למה זה, ובזאת השם, ביום, מחר, בזאת השם, שהדבר הזה הרבה יותר עוצמתי. כל מערכת העולמית בנויה מזה של מציאות נתינתית, כן? דבר גדול, דבר נותן לדבר קטן. אבא נותן לילדים שלו, הקדוש ברוך הוא, כן? נותן לנו. נתינה. זה דבר שיטתי, זה דבר שהוא הרבה יותר חורג מההרגשה הסובייקטיבית רגשית שלנו. בהמשך הרב הסביר לנו שיסוד הכרת הטוב הוא יסוד עבודת השם. מלמטה למעלה, אתה מפתח את הכרת הטוב, הרב מסביר לאט לאט איך זה נבנה, פסקה ארוכה, כל הפסקה הזו, איך בעצם יסוד הכרת הטוב, אנחנו מושכים אותה לכיוון עבודת השם, מתוך אהבת השם, בעזרת השם. טוב, אז כתה הרחנו על מצוות כיבוד אביהם. טוב, שמעתי את עצמי, אז אולי אני אעשה את זה באמת, בעזרת השם.